טוב, אז שלום, אנחנו עוברים לפרק ב' ללכות קריאת שמה.
אמרנו קודם להזכיר את הכסף משנה.
בסדר, ברור.
הרב ביקש.
הרב ביקש, בסדר. הקורא את שמה, ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון, שהוא שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כיוון, יצא. אפילו היה קורא בתורה כדרכו, או מגיע את הפרשיות האלו בעונת קריאה, יצא, והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון. ההלכה הזאת צריך לקרוא אותה בשתי רמות. קודם כל מתוך עצמה לראות אם היא מובנת, והיא בעיקר הופכת להיות קשה כשמשווים אותה למה שמופיע בגמרא. הרבה מהקשיים ברמב״ם נולדים, כי אנחנו לא קוראים אותו כטקסט סגור. אבל צריך לקרוא אותו קודם כל לעצמו. וכאן עולה תמונה מאוד ברורה ברמב״ם, שמנו משמע, שלכתחילה צריך לכוון בקריאת שמע, בכל קריאת שמע. שכן הרמב״ם מציין את דין הדיעבד. הקורא את שמע ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון, שהוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא יצא ידי חובתו, והשאר אם לא כיוון יצא, אז יש להניח בכוונה שאם הוא לא כיוון, אז הוא יצא בדיעבד. אפילו היה קורא בתורה כדרכו, הרי פרשיות שמע מופיעות בתורה, יצא שהוא לומד תורה, ובדיוק הוא הגיע לדברים פרק ו' והוא קורא דברים פרק י' אז הוא קורא את פרשיות שמע או מגיע את הפרשיות. יש לנו כאן אדם שכותב תפילים או מזוזות, והוא תוך כדי ההגעה הוא קורא לעצמו את פרשיות שמע. אז אומר הרמב״ם בעונת קריאה, האדם הזה יצא ידי חובה, למרות שהוא לא מכוון לקרוא את זה כקריאת שמע אלא כלימוד תורה או כהגעה, והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון. אז הרמב״ם פה מצד אחד יש צליל שטוב לכוון בכל קריאת שמע. מצד שני, הרמב״ם כותב להלכה שמעכב רק בפסוק ראשון. יש לנו מודל דומה בהלכות תפילה. טוב להשוות בין המודלים. שם הרמב״ם בפרק י' מלכות תפילה כותב שלמרות שיש חובה לכוון לכתחילה בכל תפילת העמידה, כותב הרמב״ם, אני קורא פרק י' הלכה א', מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה, ואם כיוון ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. אז מודל דומה הוא שצריך לכוון בכל תפילת העמידה, אבל די בדיעבד אם כיוון בברכה הראשונה. במקביל לכך, בכל קריאת שמע, כוונת הלב צריכה להיות בכל קריאת שמע, אבל אם אדם כיוון ליבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה מעכב בלבד. מה שהופך את הרמב״ם הזה לקצת לא ברור, זה ההשוואה בינו לבין סוגיית הגמרא בברכות דף י"ג בתחילת פרק שני. שכן, המשנה בברכות, ושם בפרק שני, המשנה קובעת שאם אדם היה קורא בתורה כדרכו, אז המשנה קובעת שאם כיוון ליבו יצא, ואם לא כיוון ליבו, לא יצא. והמשנה לא מבדילה בכלל בין פסוק ראשון לבין שאר קריאת שמע. והגמרה שמה, ושם גם בואו נעמוד קצת על טיב הכוונה שמדובר כאן, הגמרה שם רוצה לדייק, שמה מינה מצוות צריכות כוונה, מזה שכתוב במשנה אם כיוון ליבו, ומשמע שהגמרה הבינה שמהי הכוונה שהמשנה מדברת עליה, היא לא כוונה מיוחדת בקריאת שמע, אלא היא כוונה כללית, שזאת שאלה כללית ביחס למצוות, האם כשאדם מקיים מצווה, אם הוא צריך לכוון. והגמרה מתרצת שמדובר בקורא להגיע, והקורא להגיע מסביר רש"י שהקורא להגיע אפילו לא מכוון לקרוא אפילו. אז כשהמשנה אמרה אם כיוון ליבו יצא, הכוונה שהוא התכוון לקרוא, לא שהוא בהכרח התכוון לצאת ידי חובה. אז לכאורה, וכפו הכסף משנה לתר מאיר על זה, הרשב"א בתשובה, מאוד ידוע העיר על זה, גם הרשב"א בחידושיו לברכות, שלכאורה פסק הרמב״ם לא חופף בכלל את דינה של הגמרא, שכן הגמרא אומרת שהקורא להגיע לא יוצא ידי חובה, משום שהקורא להגיע הוא לא אפילו קורא בצורה תקינה, כאילו הרמב״ם כותב שאפילו היה קורא בתורה כדרכו, מגיע את הפרשיות, יצא, ומכניס כאן את החילוק הזה בין פסוק ראשון לבין שאר הפרשה. וכנראה שהסבר הדברים הוא שכל המעיין שם בהמשך הסוגיה בברכות דף י"ג רואה שבעקבות המשנה שלא חילקה בין פסוק ראשון לבין שאר הפסוקים, הגמרא מביאה סדרה של מחלוקות בין תנאים עד היכן צריך לכוון בקריאת שמע. יש שם דעה שצריך לכוון רק בפסוק הראשון, יש דעה שצריך לכוון גם בפסוק השני, יש דעה שצריך לכוון גם בפסוק השלישי. גם לא מאוד קשה להסביר את המחלוקת שאנחנו מסתכלים בקריאת שמע. אז הפסוק הראשון הוא הצרה, השם אלוקינו השם אחד, הוא הצרה קבעת או מלכות שמיים. הפסוק השני כתוב בלשון ציווי, כבר לא הצרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והפסוק השלישי מצווה שהתכנים של שני הפסוקים הראשונים שהם יהיו על לבביך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אז מבחינה התוכן ההצרה שקבעת או מלכות שמיים בקריאת שמע, זה למיתו של דבר הפסוק הראשון בלבד. הפסוק השני מכניס את עניין הציווי לאהוב את השם. מהפסוק השלישי אנחנו כבר מצווים את התכנים האלו לשים על הלב, אבל בעצם עיקר התכנים של קריאת שמע אלו הפסוק הראשון, ואפשר גם לסבור הפסוק השני. ומה כן? לכאורה, וזה מה שמאיר הרשב"א, גם הכסף משנה פה על אתר אומר דברים דומים, כשאני עובר להמשך סוגיית הגמרא שם, שמבדילה בין פסוק ראשון לפסוק שני וכו', לכאורה לא מדובר על קורא להגיע, שלא קורא את המילים בצורה טובה. שכן אם הוא לא קורא את המילים בצורה טובה, מה זה משנה אם זה פסוק ראשון או פסוק שני? שנית, היות והסוגיה שם מדברת על בדיקה מדוקדקת של ניתוח של קריאת שמע, כנראה לא מדובר על הכוונה ששמע מצוות צריכות כוונה. שכן לו בכוונה הזאת מדובר, היא צריכה ללוות את המצווה. מה זה העניין להתחיל לחלוק האם עיקר קריאת שמע הוא הפסוק הראשון או הפסוק השני? זה לכאורה קשה להבין את זה. ואכן אומר הרשב"א שלדעת הרמב״ם, כשאנחנו מדברים על כוונה בקריאת שמע, אנחנו לא מתכוונים למצוות צריכות כוונה. זה לא חלק מהדיון הכללי שקיים במצוות אחרות, האם מצוות צריכות כוונה, אלא מדובר בכוונה שהיא כוונה מיוחדת לקריאת שמע, שהיא הכוונה לקבל עול מלכות שמיים. כן, ומי שקצת פירט וביאר את הדברים ביסודיות, זה סבי הרב זצ"ל, בגרת, זה קובץ אגרות למדניות שהוא כתב מהשנים הצעירות שלו, רובם הוא כתב לאביו בשנים שהוא היה מרוחק ממנו, ופרקנו זכה לשתי אגרות. הראשון שבהם הוא מנסה לעמוד על מהי הכוונה שהרמב"ם מדבר עליו, הוא כותב, אני קורא, ואשר דנראה לומר דחלות שאין כוונה בוערת לגבי קריאת שמע בפסוק ראשון ודין כוונה גבי שאר מצוות, דינים שונים הם. זה לא אותה כוונה. אנחנו לא מדברים כאן ברמב״ם שלנו, המצוות צריכות כוונה. וכוונה בעשיית מצוות היא שיכוון לצאת במעשה לקיום מצווה זו. היא הכוונה חיצונית לפעולת המצווה. ראינו, המצווה היא ליטול לולב. אפשר לדון, האם אני צריך ללוות את נטילת הלולב בכוונה שלפחות מה שלמדנו מהבעל הנודע ביהודה, בתשובה שציטטתי כאן על ספירת העומר, ויורד היה סימן צדי גימל, שהכוונה הזאת היא המוטיבציה, המניע שלי לקיים מצווה. עלינו, למה אני לוקח ענפים? כי אני אוהב לנענע כי זה כיף, או כי אני רוצה לקיים רצון בורי. אבל המצווה היא לא לכוון, המצווה היא לטול את הלולב, ואני מלווה, אני מסביר, אני מנמק שאני נוטל את הלולב כדי לקיים את רצון בורי. מה שאין כן כוונת קריאת שמע, אומר הרב, אינה הכוונה לצאת ידי חובה. זה לא שהמצווה היא לקרוא את הפרשה, ואני צריך לכוון שאני קורא את הפרשה לא כי אני נהנה לקרוא את הטקסט הספרותי הזה, אלא כי זו מצווה. אלא אומר הרב, קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מלכות שמיים נאמרה בעצם קיום מצוות קריאת שמע, דחלות מצוותה היא קבלת עול מלכות שמיים. בלשון אחרת, מה שהרב אומר הוא שמדובר בכוונה לקבל עול מלכות שמיים, ומצוות קריאת שמע היא לקרוא את הטקסט תוך כדי שאני מקבל על עצמי את התכנים שאני אומר אותם. כמו שדיברנו על אמת ויציב, שקריאת שמע צריכה להיאמר יחד עם ההצהרה אמת, אז תוך כדי קריאת הפסוקים צריך לכוון את הכוונה הזאת, וזה לא רק מכוונה חיצונית, אלא זה גוף המצווה של קריאת שמע. ומעין זה גם מצאנו ברמב״ם בהלכות תפילה, אני חוזר להשפעה בין המודלים בשני המקומות, גם שם הרמב״ם בהלכות תפילה בפרק ד' כשהוא בא להגדיר מהי הכוונה של תפילה, כותב הרמב״ם, אני קורא פרק ד' הלכת את ז', וכיצד היא הכוונה? הוא לא כותב שיגיד שהוא מתפלל כי יש מצווה, הוא כותב משהו שונה לגמרי. פרק ד' הלכת את ז', וכיצד היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו ואחר כך תתפלל בנחת ובתחנונים. כוונה בתפילה היא לא הכוונה שאני רוצה לקיים מצווה, אלא תודעה שהופכת את האדם שעה שהוא עומד בתפילה, שהוא מרגיש שהוא עומד לפני המלך, הוא מדבר איתו. וזה גוף קיום התפילה, כלומר התפילה היא להיות בתודעה הזאת של עמידה לפני המלך. ומעין זאת בקריאת שמע, הכוונה היא כוונה שהיא גוף המצווה. המצווה היא לכוון שאני מקבל מלכות שמיים. ועל רקע זה יש לחזור ולקרוא את ההלכה שלנו, יחד עם אותה הלכה מקבילה בלכות תפילה, ולהבין ששעה שאני מדבר על מצוות, שעיקר המצווה היא תודעה שאופפת את האדם תוך כדי קיום המצווה, תוך כדי עשיית הפעולה, שהרמב״ם קבע מסמרות להלכה, שאם אני בתחילת הפעולה, בחלק הראשון שלה, אני מכוון את הכוונה שהיא גוף המצווה, הכוונה הזאת חופה, יופפת, היא חלה על המצווה כולה. או במילים אחרות, אם אדם ב-18 יש לו רכבת של 18 ברכות, והוא בברכה הראשונה שהיא כמו קטר, הוא אומר, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אז כל התפילה שלו היא נאמרת כתפילה של עמידה לפני השם, גם בפועל הוא ייכנס לתסבוכת של כל אדם, והוא מה שנקרא מחשבות הזרות, כן? אבל היות והוא הנמען של התפילה, היות ובתחילת התפילה הוא אמר, אני מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אני פונה אליו, הרי זו גם תוכנה של הברכה הראשונה. הברכה הראשונה הרי היא לא אומרך שמבקשת דברים, אלא היא מתארת את מערך הקשרים בין ריבונו של עולם לבינינו. אנחנו מספרים, הוא לוקח אבות שלנו, שהוא מגן אברהם, שהוא מביא גואל לבני בניהם. אז אם הדבר הזה נאמר, אז גם כל הברכות האחרות זו פנייה כלפי קודש הבריחו. וכנל אנחנו כנראה צריכים להבין שגם בקריאת שמע, יש מודל דומה, שאם האדם בפסוק הראשון, שעיקר תוכנו זה קבלת עול מלכות שמיים, הוא מכוון שהוא מקבל על עצמו שהשם אלוקינו, השם אחד, אז ממילא הכוונה הזאת חלה בכל קריאת שמע שלו, שנאמרת שהיא נחשבת שחלה עליה הכוונה. וכנראה שהרמב"ם מבין שאדם שמגיע את הפרשה הוא אכן קורא כדבעי, זה לא אדם שלא קורא בצורה מדויקת, אלא הכוונה שהוא לא קורא תוך כדי שהוא מכוון את אותה כוונה של יקבל מלכות שמיים, אלא רק רוצה לקרוא את המילים כדי לדייק בהם. הרמב"ם כנראה הבין שסופר סתם שמגיע, הוא מדייק במילים, הוא רוצה לבדוק שבדיוק הדברים נאמרו במדויק, אבל אם נאמרו לא קבלת קבלת מלכות שמיים. כך שסיכומו של דבר, בהלכה הזאת, מה אנחנו רואים? שכנראה פרשנות דברי הרמב״ם שהכוונה בקריאת שמע איננה הכוונת מצוות צריכות כוונה כפי שמשמע בתחילת הגמרא, וכפי שעולה מהמשך הגמרא, שמדבר בכוונת הלב לקבל עול מלכות שמיים. והרמב״ם פוסק כמו הדעה שדי לכוון בפסוק ראשון. ועל רקע הפסיקה הזאת של הרמב״ם, הרמב״ם בהמשך הפרק, ההלכות הבאות, הוא יביא לנו סדרה של הלכות שהן מוגבלות רק לתחילת קריאת שמע. דיינו, אם אנחנו חשבנו תוך כדי לימוד פרק ראשון שקריאת שמע זו יחידה אחדותית שמורכבת משלושה פרקים, אז יתברר מפרק ב' שקריאת שמע מחולקת לחלקים שונים, ויש הלכות מיוחדות שנאמרו על חלקים מסוימים שלה, כפי שנראה בהלכה ג', יש הלכות מסוימות שמיוחדות דווקא לפסוק הראשון, כמו הכוונה, ויש גם הלכות מיוחדות שהן נאמרו על כל הפרשה הראשונה לעומת הפרשות האחרות. כן, בואו נעבור להלכה ב'. כאן כדאי לתת את הדעת להצרכה שהרמב״ם עושה להלכה הזאת, שבמשנה מופיעה בהקשר אחר לגמרי. כאן הרמב״ם עובר לכאורה מהכוונה בקריאת שמע לאופן, לתנוחה שאדם צריך להיות בו תוך כדי קריאת שמע. עכשיו, כולנו מכירים את המשנה של בית שמאי ובית הלל, שנמצא במשנה ברכות פרק ראשון. כוונה בקריאת שמע זאת תחילת פרק שני, אבל זה נמצא בפרק ראשון, ולכאורה כשאנחנו קוראים את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה יסוד המחלוקת? במה היא נוגעת? מה הנושא שעומד לדיון? אז כולנו מכירים את השיטת בית שמאי, שהיות וכתוב בשוך בך ובקומך, אז בית שמאי מפרשים שבשוך בך הכוונה בקריאת שמע של ערבית שאתה שוכב, ואילו בקומך הכוונה כשאתה קם. והתנוחות האלה באות לבטא את ההבדל בין היום לבין הלילה. ובמיוחד נחזור לדברים שדיברנו עליהם בפרק הראשון, במידה ואנחנו אוחזים שלא כמונו שמתפללים בקריאת שמע בבית הכנסת גם בבוקר וגם בערב, אלא שאומרים קריאת שמע זה כמו מודה אני כשאתה קם, וקריאת שמע של ערבית הייתה נאמרת על המיטה כשאתה שוכב. אז זה יסוד שיטת בית שמאי, שקריאת שמע צריכה להיאמר במיטה של ערבית, וקריאת שמע של שחרית כשאתה קם. בית הלל חולקים על זה, ומה בית הלל אומרים? שבשוכבך ובקומך לא בא לציין תנוחה, אלא מה הוא בא לציין? זמן. בעצם בית הלל דוגלים בעמדה שאין לנו איזה תנוחה לקריאת שמע, אלא קריאת שמע צריכה לאמר, כמו שהרב נריה כתב, בכל מקום, בכפר, בעיר, בשדה, בדרך, זה לא משנה כאילו איפה אתה נמצא. יש מי שרצה לכתוב במחלוקת בית שמאי ובית הלל, שאולי הם גם חולקים בשאלה עד כמה קריאת שמע צריך לאמר כמעמד טקסי, שיש כל מיני צורות עמידה ותנוחות, או הוא נאמר כמעמד יותר מופנם של כוונת הלב של האדם שמקבל עליו מלכות שמיים. עכשיו, לכאורה המחלוקת הזאת אין לה דבר עם דיני כוונה בקריאת שמע. לכאורה, נכון? אלה הם כן אומרים את המשפט האחרון שאמרתי. אבל הרמב״ם בחר לשבץ את פסיקתו כבית הלל מיד אחרי ההלכה כענייני כוונה בקריאת שמע שצריך לכוון בפסוק הראשון. ולכן נראה, כשאנחנו קוראים את ההלכה הזאת, שהרמב״ם, אחרי שהוא פסק כבית הלל, מצא לנכון להביא אותו בחטיבה שעוסקת בכוונה, כי השאלת התנוחה נוגעת בין היתר לשאלת הכוונה שלך בקריאת שמע. וכך כותב הרמב״ם, כל אדם קוראים כדרכם, בין עומדים, בין מהלכים, בין שוכבים, בין רוכבים, על גבי בהמה, ואסור לקרות קריאת שמע והוא מוטל תוכות בקרקע או מושלח על גבו ופניו למעלה, אבל קורא הוא והוא שוכב על צידו, ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהיה חולה נותן מעט לצידו וקורא. מצד אחד הרמב"ם פה פוסק כבית הלל, אבל בתוך זה הוא מכניס דיון שלום עליכם, מהי התנוחה באמת הראויה לאדם, ונראה מדבריו שזה כבר חורג רק מעבר למחלוקת בית שמאי בית הלל, אלא היא נוגעת באמת בשאלה של איך אתה נראה, כן? בוא נראה את זה. כל אדם קוראים כדרכן, בין עומדים, בין מהלכים, בין שוכבים, בין רוכבים על גבי בהמה. ואסור לקרות קריאת שמע ומוטל לו פניו תוכות בקרקע. אדם לא יכול לשמור כשהוא שוכב והפרצוף שלו בתוך האדמה, או לחילופין, הוא שלח על גבו ופניו למעלה, כאילו אתה שוכב כאילו חוף הים, כאילו אסור לקרוא ככה, אבל קורא הוא והוא שוכב על צידו, על הצד אתה יכול לשכב, ואם היה בעל בשר הרבה, והוא כל כך גדול, תראו איזה אדם הוא מתאר, ואינו יכול להתהפך על צידו, שהיה חולה, קשה לו להתהפך, נותן מעט לצידו וקורא. מה בדיוק הבעיה בתנוחות האלה? אז נוכל קצת ללמוד על זה, כשאנחנו נסתכל בהשגת הרייבד. הרייבד כותב, רב הוליצקי, אין לך רייבד. רמם כמו שהוא רצה, נכון? אז הרייבד כותב, אמר אברהם, ויותר טוב אם ישב וצריך לעשות כן אם יוכל. כלומר, למרות שפסקנו נגד שיטת בית שמאי, עדיין יש כאן דעה שלא טוב לשכב, אלא עדיף
לשבת.
כן, כותב הכסף משנה, אני קורא, כתב רבינו מנוח, למי שאינו בעל בשר או חולה, אסור לקרות על המיושב כאדם העומד באימה וביראה. ובעצם מה שעולה בדברי רבינו מנוח, זה שאיך הוא פירש את ההלכה הזאת, וזה ודאי עולה מתוך ההקשר ברמב״ם שבחר להביא אותו ליד כוונה. אני אדם שוכב כמו חוף הים כזה, עושה באיזה סטלבט כזה, זה עושה רושם שהוא לא מקבל עליו מלכות שמיים, אבל זה כנראה פגיעה בכוונה. כי קבלת מלכות שמיים צריכה להיות, כלשון רבינו מנוח, באימה וביראה. מה אתה, אמנם זה לא תפילה שאתה עומד לפני המלך, אבל אתה מכוון על שאתה מקבל מלכות שמיים, ואתה עושה אותו מתוך איזה תנוחה שהיא מייצגת איזה סטלבט כזה, זה לא מתאים הדבר הזה. כלומר, אם בית שמאי ובין תילל, הקשר המחלוקת הייתה, האם אתה עושה תנוחת לילה מול תנוחת בוקר, כן? כאן הרמב״ם כנראה, אחרי שפסק בבית הלל, עדיין בתוך זה הכניס מגבלה הלכתית, שהמגבלה הזאת באה לומר, אתה יכול כדרכך, אבל אתה צריך להראות כבוד כלפי קריאת שמע, כי אתה בכל זאת מקבל על עצמך מלכות שמיים. כן, כשהרייבד אפילו אומר שלא לשכב בכלל, אלא ברמב״ם משמע לא ככה, ברמב״ם משמע שישכב על הצד מותר לכל אדם, כסף משנה רוצה לצמצם טווחים בית המחלוקת, כותב הכסף משנה, ואין בזה השגה לרבינו. דאי אוזל לא מיירי ביכול לשב. וכנראה שהכסף משנה חשב שגם לרמב"ם עדיף לשבת. אבל עיקר העניין שעולה כאן מבחינת ההקשר של ההלכה הזאת, כאמור נראה שהתנוחה קשורה בכבוד או בכוונה שאתה מראה תוך כדי קריאת שמע. והרמב"ם ממשיך בהלכה ג' להלכה נוספת שהיא קשורה להלכה א' מבחינת ההבדל בין פסוק ראשון לשאר. כותב הרמב״ם, מי שהיה מהלך על רגליו, אדם בתנועה, הוא הולך, כותב הרמב״ם, עומד בפסוק ראשון, אסור לומר את פסוק ראשון תוך כדי הליכה, והשאר קורא והוא מהלך. היה ישן, מצערין אותו ומאירין אותו עד שיקרא פסוק ראשון, מכאן ואילך אם הנסת הוא שינה, אין מצערין אותו. בואו נראה את ההלכה הזאת, שזאת הלכה שמבחינה בין פסוק ראשון לשאר, ולכן גם אותה מסתבר שיש לקרוא אותה על רקע הפסוק הראשון, ההלכה א', שמה הדגישה, שלפסוק ראשון יש חובת כוונה מיוחדת, כן? בעצם מה שהרמב״ם פה ממשיך, ופה הוא חיבר את ההלכה ב' והלכה א', אם אדם הולך, תוך כדי שהוא הולך, אם הוא קורא את שמע, זה כנראה פגיעה במה?
בריכוז
או בכוונה, או אני אמר את זה בצורה מאוד פשוטה, נראה את זה יותר בהמשך הפרק. מה אתה עושה? אתה הולך או קורא קריאת שמע? כלומר, אדם שעושה שתי פעולות בבת אחת, דבר שכולנו מנסים היום לעשות אותו, גם לקרוא עלוני שבת, גם להקשיב לדרשה, גם זה, גם זה, גם לדבר בטלפון, גם לנהוג, גם ככה, וגם, זה חולה רעה, כן? כי יוצאים מזה אסונות. השאלה, מה בדיוק אתה עושה? כלומר, האם אתה מרוכז במה שאתה עושה? האם אתה עושה את א', או אולי, האם אתה עושה את א', ותוך כדי א' עושה את ב'? אם אתה עושה את ב', ותוך כדי ב' עושה את א', אז זה מעלה שאלה, כאילו, כמה אתה בתוך הדבר הזה? כלומר, התנועה הזאת היום שכולם עם הטלפון שלהם, ומסתכלים, ורק בודקים, ורק זה, ורק זה, ורק זה, כן? אני יודע, אתמול אחד מהבנים הגדולים שלי אמר, ראו את המשחק הגמר בליגת האלופות, עם חלק מה... אחים הצעירים, בתוך כדי משחק ליגת גמר, אלופות, הוא מסתכל בטלפון. אמרתי לו, אני מבין שזה הפריע לך, שרגשת שהוא לא מספיק מרוכז, הוא עושה כבוד למשחק. הוא אומר לי, בדיוק, כן? אז אני אומר לכם שאותו דבר עם קריאת שמע. כלומר, אדם שתוך כדי קריאת שמע, הוא הולך, הוא לא מכוון, למה? כי הוא עסוק בהליכה. כן? עכשיו, זה לא שצריך איזה ריכוז גדול להליכה, כן? כלומר, זה לא שמישהו הולך. אבל בכל זאת, אם אתה עומד, אז אתה עכשיו ברור שאתה עושה רק פעולה אחת, אתה קורא את שמה, ולכן, הפסוק הראשון של שמה, שבו יש חובת כוונה, ממנה נגזרה הלכה שאסור להלך על הרגליים תוך כדי קריאת שמה, תוך כדי פסוק ראשון, אלא יש חובה לעצור. בהמשך ההלכה יש חידוש יותר גדול, ושם גם יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, וגם מחלוקת איך לפרש את הרמב״ם. הרמב״ם כותב, היה ישן. אדם שישן, האם צריך להעיר אותו כדי לקיים מצוות? תלבט בזה כמעט כל שבת, שאחד מהילדים הולך לספה באמצע ארוחה, להעיר אותו לברכת המזון או לא. אז אני אומר לכם גלויות, אני מבחינה הלכתית יודע שהישן הוא אנוס ופטור מהמצוות, אבל מבחינה חינוכית, זה לא דבר רצוי. כאילו, הוא צריך גם לתכנן את שעות השינה, עם כל הכבוד, כן? כאילו, הוא צריך גם ללמד את הילדים שלנו. אז אני, יש לי הסכם עם הפה, שואל אותו לפני כן, אם תרדם, אז הוא אומר, אני רוצה לקום, כן? אז אני מעיר אותו, כי הוא רצה גם, כן? אבל ודאי שהשאלה החינוכית היא לא תמיד זהה עם הגדרים ההלכתיים. ובכל מקרה, הרמב"ם כותב, אדם ישן, האם צריך להעיר אותו? תקרא קריאת שמע, הגיע הזמן קריאת שמע. אז כותב הרמב״ם, מצערין אותו ומאירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון, מכאן ואילך אם הנסת הוא שינה אין מצערין אותו. שפשטות לשון הרמב״ם הוא שדי להעיר אותו כדי שיאמר את הפסוק הראשון בלבד, גם אם הוא לא יקרא את שאר הפסוקים. גם הכסף משנה פה על אתר מביא, אני מקריא לכם, כותב הכסף משנה, זה על פי גמרא, כתב הראש, הדקה אמר נאנס ושינה יצא, רצונו לומר שהוא מדומדם ואינו יכול לקרות בכוונה מכאן ואילך. מי הוא היה קורא את כולה? בן הראש, מה אמר לעצמו? מי מלא על הדעת שהוא רק יקרא את הפסוק הראשון? מה, יש לו פטור מקריאת שמע? ולכן, מה אמר הראש לעצמו? הכוונה של להתעקש איתו, להתעורר בשביל הפסוק הראשון, בשביל לכוון, וזה ממש אותה הלכה כמו הלכה א', שצריך לחווה, אבל חובת הקריאה, כמו שבהלכה א' צריך לקרוא את הכל, חובת הקריאה לא ניתן להיפטר ממנה, ולכן הוא הכוונה שהוא יקרא בחוסר ריכוז. כן, והכסף משתם ממשיך ואומר, אני ממשיך להקריא את דבריו, וכן כתב רבינו מנוח, וגם רשי, לזה נתכוון, והוא ממשיך, ורבינו כתב לשון הגמרא, אבל הכל פנים הפירוש הוא כמו שכתבתי. והוא נוטע כסף משתם לומר, שככה גם יש לפרש את דברי הרמב״ם. אבל כל מי שמעיין בלשון הרמב״ם רואה, והעיר הזה סבי הרב זל, שהוא באיגרת שם, באיגרות הגרית, פשוטם של דברי הרמב״ם הוא שלא צריך להעיר אותו בשביל לקרוא, ושבאמת הוא יוצא ידי חובה רק אם הוא קרא את הפסוק הראשון. וכאן אנחנו רואים משהו שקצת חורג מההלכה א', כלומר אם בהלכה א' הוא קורא את כל הפרשה, והוא רק די שיכוון בפסוק הראשון, כאן משמע די לדאוג לכך שהוא יכוון בפסוק הראשון, גם אם הוא לא יקרא את שאר הפרשה. ומה שהרב הסביר, כהסבר הדין של הרמב״ם, הוא שכנראה בקריאת שמע יש שני דינים, יש שני קיומים. מצד אחד יש קיום של קבלת עול מלכות שמיים, והאדם שהוא אנוס לא יכול להיפטר מהחובה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. בצד זה יש חובה הלכתית נוספת לקרוא פרשיות מהתורה. חובת קריאת הפרשיות, מי שאנוס יכול להיפטר ממנה אפילו שלא יקרא אותם. מכאן ההבחנה של הרמב״ם, שהיה ישן, מצערים אותו, מהירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון, מכאן ואילך, אם הנסת הוא שינה, אין מצערים אותו אפילו אם לא יקיים את חובת הקריאה. כן, בהלכה ד', בואו רק נתחיל אותה. כן, בבקשה.
שאלה קצת קודמת, למה מקור לגבי החיוב של קריאת שמע על המיטה? כדי לצאת גם את השיטה של בית הלל וגם של בית שמיים, אנחנו גם רואים בית הכנסת קריאת שמע וגם...
אז בואו נסביר מאיפה מגיע קריאת שמע על המיטה, בהלכה ד' נתחיל למחר, בסדר? כנראה שקריאת שמע הקדומה הייתה בלילה למיטה. אדם היה לפני, הרי תפילת ערבית ראשונה, לא היו מתפללים ערבית. אז אדם לפני השינה היה אומר קריאת שמע וברכותיה, היה אומר השכיבנו כי ברכת השינה, והולך לישון. יש תקנה שהגמרא בברכות מביאה בדף ד' עמוד ב', שחששו מפשיעה. דהיינו אדם כזה יבוא הביתה, ייכנס לרגע לקורסת טלוויזיה, יגיד, אני רגע, אני רק נוח קצת ונקרא קריאת שמע אחר כך, והוא ישכח לקרוא את שמע, ואז תקנו שאדם בדרך הביתה מהשדה, מהעבודה, נכנס לבית הכנסת, לומד קצת, קורא, מתפלל, ואז קריאת שמע עוברת לבית הכנסת, עם הברכות, ואז קריאת שמע על המיטה נשארת מהקריאת שמע הקדומה, רק שלכאורה היא מאבדת את כתרה, את זהותה, כקריאת שמע שבה יוצאים ידי חובה, ולפחות בבבלי היא מתוארת כקריאת שמע שנועדה להגן מהמזיקים. היינו, הלילה הוא מפחיד, הלילה אצלנו אין הבדל גדול לבין היום, בגלל התאורה וכו', אבל בזמנם הלילה מאוד מאוד מפחיד אותם, ולכן זה נאמר כקריאת שמע על המיטה שנועדה להגן מן המזיקים, יחד עם פסוקי הגנה שאומרים שם הרבו צרי ועינועם, וזה בקשה שהכוחות שפועלים בלילה גם הם האמינו בשדים שהם לא יפעלו עלינו. בירושלמי יש דיון איזה קריאת שמע הוא העיקר, קריאת שמע שבית הכנסת או קריאת שמע על המיטה. בירושלמי דווקא נראה שקריאת שמע על המיטה הוא העיקר, כי זה עיקר קיום בשוך בך, וקריאת שמע בית הכנסת, אומר הירושלמי, זה כדי לומר דברי תורה לפני שאדם עומד להתפלל, כמו שאומרים אשרי לפני תפילת מנחה או לפני תפילת מוסף. בסדר? אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן, ובכלל מנקה שאומר, רצה...